אז בוקר טוב.
בוקר טוב. הנה הגענו לשיחה שהכי מעניינת מהכל, הכל, הכל. אז איך נראה התרגול הזה בחיים שלנו? האם אנחנו לא יצרנו פה איזושהי בועה לשבוע 100 איש? ומרגישים פה מוגנים, והכל קורה בזכות המוגנות, והעובדה שאנחנו ברטריט והתרחקנו מהיום יום שיודע להיות עבורנו מאתגר. אז אני רוצה ככה לפרוס ולדבר על התרגול הזה, כי אני חושבת שביום יום הוא הזה שמשנה חיים, ולא כתרגול מה אני עושה רק על הכרית, אלא איזו חשיבות יש לה מה שעשינו כאן כמיומנות. היופי הוא, ואני מזכירה, אנחנו חוזרים כל הזמן לכוונה. מה שעושה הבדל בתרגול הזה זו הכוונה שלנו. עם איזה כוונות אנחנו מסתובבים? איזה כוונות אנחנו מחדדים לעצמנו כמשהו שהוא חשוב לנו בחיים? יש משהו בתרגול הזה שהוא תרגול שהוא קשור לאקולוגיה, לאקולוגיה האנושית שבה אנחנו חיים. איזה אקולוגיה אנחנו רוצים שיהיה, שתהיה בינינו, כבני אדם? מה אנחנו רוצים שיהיה בסביבה שלנו? איך אנחנו רוצים שזה יהיה? עכשיו, זה לא שהכוונות נותנות לנו שליטה. זה לא שאם אני אתכוון, יש לי שליטה והדברים, אלא בכוונה יש אחריות. יש משהו, ואני חוזרת למקום שאנחנו תמיד יכולים לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות, ואיך אנחנו עושים את זה הרבה פעמים, ההפך מאוטומט. וראינו כאן מה קורה בין ההזמנה, בין הטיפוח, לבין מה שבאמת קורה. שבואו נזכור, זה לא קורה רק אצלנו. אוקיי? זה מה שנקרא אנושיות. ההתכווצות וההסתגרות וההימנעות, כן? כתנועה. ולכן אנחנו מטפחים את התנועה הזאת של פתיחות, של ביטחון. התנועה של המטה, מה שעושה את העוצמה שלה, ולכן אנחנו מדברים עליה האיכות שלה שהיא ללא תנאי, זו איכות שנחשוב על עוצמה מאוד גדולה של אור. כן, השמש היא דוגמה מאוד טובה לצורך העניין הזה, רק אנחנו לא יודעים, היא רחוקה מדי וקרוב מדי זה שורף. אז בואו נדמיין את העוצמה הזו של תנועה שרק יוצאת, תנועה שיוצאת, אור שקורם, מקרים. הוא לא, אוקיי, מקרים וממתין לראות מה התגובה, ובהתאם לתגובה הוא יקרים שוב. אוקיי? זה הסיפור של ללא תנאי. התנועה הזאת ממשיכה להיות לא תלויה בתגובה של הסביבה. הוא אומר לה, איזה אור נעים את, איזה אור חמים את, איזה זה. אוקיי, משהו, לא, זאת התנועה. ולכן, זו לא תנועה שאפשר להיפגע ממנה. כי אם היא לא תלויה בתגובה, אז אין בה פגיעה. ואנחנו כל הזמן מדברים על החשש מהפגיעה. אם אני אתן, אני אפגע. אם אני אוהב, אני אפגע. יש לנו מין דפוסים, הבנות, כן? אבל זה קשור לתנאי. זה לא קשור ללא תנאי. אנחנו מכירים את זה מהתנאי, מהמקום שזה תנאי. אז זאת ברמת האקולוגיה וביום יום שלנו, התרגול הזה הוא הרבה יותר ישים, מכיוון שמה שעשינו כאן השבוע, זה יצרנו קשר וקשב. וטיפחנו את המקום של ההתרחבות, הכרנו יותר לעומק. הכרנו יותר לעומק את תנועה של קרבה ומה מקווץ. ואת כל מה שנמצא שם בנימים, או לפחות חלק, לא הכל בשבוע אחד, אבל חלק. אז אני רוצה קצת לדבר על המקומות שאנחנו פוגשים, ואיך אפשר לשם להביא. אני רוצה להעלות משהו שאני אף פעם לא חושבת שלא דיברתי עליו כאן, אבל הוא עולה הרבה מאוד במפגשים בין אישיים, והוא עולה בכלל בחיים. מה קורה בקשר של הורים ילדים? מה קורה בקשר הזה? שאנחנו כילדים מתכווצים ממנו, וככה מכווצים את ההורים, והילדים שלנו מתכווצים. זאת אומרת, יש משהו במעגל. אמרה לי פעם מישהי לפני המון המון שנים שהיא הפכה לאימא, והיא אמרה, האימהות מביאה איתה באופן אוטומטי, כן? אשמה וחרדה. זה בילד אין, אימהות זה אומר זה. ואני נוטה לא להסכים, כמובן. זה האוטומט. אני לא אומרת שזה לא קורה, כי שוב דיברנו, מה שמנהל זו מערכת ההישרדותית. ואני חושבת שכן, אני אדבר כרגע יותר על ההורים, בסדר? כהורים, התנועה היא שאם אני אדאג לילד אני הורה טוב. עכשיו, זה לא כי באמת יש לנו אפשרות אחרת. יש משהו בבלבול בין קר לדאגה. וזה שני דברים שונים. שני דברים שונים לחלוטין. ומה שנשכח שם בתווך, בתוך הקר הזה, ואנחנו יודעים שזה לא קשור לאיזה גיל הילד. אין איזה שום קשר. זה לא אני נזהרת שהילד מתחיל ללכת ואני שמה לב שהוא לא ייפול ולא ייפגע. כן? אלא זה לא משנה איפה המחוזות כבר של ההתפתחות, אם זה הלימודים ואם זה קריירה ואם זה זוגיות. קונה דירה, לא קונה דירה, יעבור דירה, איפה יגור. כל הזמן יש כאילו משהו שמצדיק את עצמו וממשיך למצוא סיבה למה לדאוג. ומה נשכח שם במקום הזה? משהו מאוד עמוק. שהוא בדיוק ההפך. וזה חמקמק, וזה השכחה של הורים, זה לזכור את העוצמות והחוזקות של הילד, לזכור את תחושת הביטחון. לסמוך. זאת אומרת, לראות את הילד באמת מישהו, והתנועה שהיא בדיוק הפוכה, התנועה בדיוק הפוכה לדאגה, היא התנועה של אמון. עכשיו, אני לא מדברת כרגע על דו-שיח. אני מדברת על מה קורה כשההורה יושב בבית וחושב על הילד, או עובד וחושב. התנועה הזאת המקווצת של דאגה, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? איך יהיה? מה הוא יעשה? עכשיו, אני יכולה לראות את זה בהתמודדויות של ילדים ברמה החברתית, בין אם זה בית ספר יסודי, בין אם זה בית... כל הזמן יש סיבה להגיד מה יהיה. והשכבה, התנועה הממש מתבקשת שם, ממש מתבקשת, זה לראות את הילד על כל העוצמות שלו. ואני מדברת כרגע, אני חושבת שאנחנו יכולים לחוות את זה גם כילדים. אוקיי? Okay? אבל לראות, להסכים לראות שנולד עם יכולות, עם עוצמות, עם אותם דברים שאנחנו כשישבנו פה רואים את השכחה, עד כמה שכחנו שיש לנו את היכולות האלה ואת הכוחות האלו, כן? כל מה שאנחנו באים בנו כרגע להשקות, הרבה פעמים זה נשכח גם מההורים. וכפי שדיברנו גם על החמלה, ברור שאנחנו לא יכולים למנוע מאף אחד לחוות סבל. ככה זה. ככה זה. נהיה אמא הכי טובה. אתם יודעים מה? הסיפור של הבודה הוא קלאסי. הסיפור של הבודה הוא בדיוק הקלאסי. כי כמי שנולד למלך, והנבואה שנאמרה כשהוא נולד זה שהוא הולך להיות כנראה מנהיג גדול. והאבא אמר לו, אני רוצה אותו פה בממלכה, לא רוצה שינהיג, לא רוצה שישאר בממלכה. והוא עשה את הכל, כל שביכולתו, לפחות לפי האיתולוגיה, הוא עשה כל שביכולתו לשמור אותו בממלכה. והדבר המצחיק הוא זה שפעם אחת, כן, הוא נסע לבית הנופש שלהם, כן, וזה. ושם, בגיל 28-29, הוא פגש את הסבל. רק מזה שהוא ישב בקרקרה וראה חולי, וראה זקנה, וראה מוות. אוקיי? כל מה שהאבא ניסה למנוע ממנו, כל מה שהוא ניסה, מילא אותו בכל טוב, כן? כל טוב בתוך הממלכה, והנה זה קרה. אפילו האבא של הבודה, המלך הגדול, לא יכול היה למנוע מהבודה לראות את הסבל, להיווכח במציאות, ואף אחד מאיתנו לא יכול לעשות את זה, אבל עבור אף אחד אחר. כמה שנוהב, זה לא קשור לאהבה. זה קשור להיווכחות, להיות בעירות לגבי המציאות הזו, ולעירות יש כוח. זה לא משהו מחליש, עירות, עירות זה כוח. אז אני חוזרת לתוך התנועה הזאת של תשומת לב, וזה בכל רגע נתון, ולפעמים זה קשור בבני הזוג שלנו, בכל רגע נתון, האם מה שיש שם זה דאגה או ביטחון? האם מה שאני משדרת, בין אם אני אומרת במילים, ובין אם זה לא במילים, כי מה שאנחנו עושים ללא מילים הוא יוצא מאיתנו החוצה, אנחנו לא צריכים את המילים של הדאגה או של חוסר האמון. ולכן ההיזכרות הזאת, הטיפוח של החוזקות בתוך העולם הפנימי שלנו זה משהו שמזכיר לנו להרחיב את הלב. Okay? זה אני ממש קשור ליום-יום. ממש הקשר ליום-יום. הדאגה כלפי עצמנו, החוסר האמון שיש לנו, החוסר ביטחון שיש לנו, המקום של כל הזמן לזכור מה כן יש. זאת התנועה של מה יש. זאת איזושהי פינה מכיוון שזה עולה הרבה מאוד, ואני לא חושבת שאי פעם נאמר ככה, לפחות לא מפה, הרבה פעמים בשיחות אישיות, אבל לזכור את העוצמות שלנו, של הילדים, של בני הזוג, מה הכוח, מה כן מאפשר, מה יש שם. כי תמיד הפחד הזה יבוא לכווץ ולהשכיח. אוקיי? אז זה ברמה ככה הבין אישית הקבוע של מה שקורה לנו בחיים, החיים שלנו, ואז גם המקום של האחריות של איך אני יוצאת, אני אקרא לזה, איך אני יוצאת מהבית, אוקיי? איך אני יוצאת מהבית? זאת אומרת, איך אני יוצאת מהבית, הרגע הזה שאני מוכנה לשים לב ללב עכשיו, זה לא רק איך אני יוצאת מהבית, זה איך אני במפגשים. ומתוך ההכירות שלנו עם עצמנו, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. בדיוק כמו שאנחנו יודעים מי הדמות שקשה לנו איתה, ואיפה המקומות שאנחנו נמנעים, האזורים של ההימנעות, זה אזורים ממש טובים. להביא לשם, אני לא אומרת להיכנס לכל המקומות שקשים לנו, זאת לא התרגול. אבל יש דברים שאנחנו צריכים לעשות בחיים. עכשיו השאלה אם אני אעשה את זה, עם כמה הימנעות, כיווץ, איזה סיפור פנימי אני אמשיך להדהד בפנימיות שלי, לעומת להתיידד. להתיידד זה להתיידד עם המרחב, עם הסיטואציה. אנחנו הרבה פעמים נפגשים בסיטואציות שהן לא פשוטות לנו, מאתגרות. מי שיש לו קושי, נגיד, צריך לתת הרצאה, לעמוד מול קהל. אפשר להיכנס לחרדה. כאילו זה, ואפשר גם להתייחס, ממש לבוא ולעשות עבודה מוקדמת. עבודה מוקדמת. לפני אירוע משפחתי, לפני דיבור מול קהל, לפני שאני נכנסת לישיבה, לפני שאני נכנסת לפגישה, לפני שאני נכנסת לאירוע משפחתי, ארוחות חג למיניהם, מי שיש לו עם זה אישו. המקום הזה של איך אני מכניסה את כל הסיטואציה, אז אני משתפת אתכם מהתרגול שלי שהוא עובד. אני מכניסה את כל הסיטואציה ללב. קודם כל, לפני שאני נכנסת אליה, אני מתיידדת ברמת הלב, ואנחנו יודעים מי יהיה שם. אנחנו יודעים מי נמצא בישיבות, אנחנו יודעים מי נמצא ברוחות החג, אנחנו יודעים פחות או יותר איזה קהל יושב, כן, שמאיים באיזושהי צורה. ואפשר פשוט לעצור לרגע, ואתם יודעים מה? אתם תתפלו שלא צריך הרבה יותר מרגע. כי המיומנות שנוצרה לנו כאן עם הקשר, היא מיומנות של רגע אחד. אנחנו נחוש אולי דפיקות הלב, ואנחנו נשמע את המשפטים, עוד פעם היא נמצאת שם, ובטח היא תגיד לי ככה, והיא תעשה ככה, והוא יעשה ככה. את כולם. את כולם. מכניסים פנימה וזוכרים שגם הם רוצים להיות מאושרים. וזוכרים את האנושיות שבכל אחד ואחד מהיושבים בחדר, באולם, ברוחה משפחתית. כיוון שאני בשנים האחרונות עובדת הרבה מאוד בתוך מערכת החינוך, אז אחד הדברים המדהימים לראות זה עד כמה מורים או אנשי חינוך בכלל יכולים להיות מבועתים מכיתה. מה זה מבועתים? קרה שם מקרה, יש שם ילד אחד, קרה מקרה בשיעור הקודם, שמעה ממורה אחרת, היום הם במצב רוח כזה, ואנחנו אוטומטית נכנסים כאילו באים לקרב. כאילו ממש, כאילו יוצאים להילחם בהם, אנחנו באים להילחם בהם, ושוכחים שזה רק ילדים. לא, גם בני נוער מבחינתי, זה רק בני אדם. ומה קורה, וזה האקולוגיה האנושית שעליה אני מדברת, מה קורה כשאני נכנסת, והכנסתי כבר קודם כל את כל הכיתה הזאת, על כל המרכיבים שלה אל הלב, איך התגובתיות נעצרת, האיום נעלם. הם כבר בתוך הלב שלי, משהו אחר קורה. אוקיי? משהו אחר לגמרי קורה. וזאת האחריות שלנו למה שקורה. זו האחריות שלנו, כך מתבטאת בעיניי האחריות שלנו, לאיך העולם הזה יכול להתנהל. אין לנו ערובה למה יתפתח, אבל אנחנו כן יכולים לבוא, מה שנקרא, עם הנוכחות של הלב, עם כוונת הלב לנוכחות פתוחה. וזה נכון לגבינו כהורים, או כילדים, להורים מבוגרים כך או אחרת. איך אני נכנסת למבנה, איך אני חוזרת הביתה, איך אני נכנסת הביתה? לא משנה באיזה שעה נכנסתי ואיזה יום עבר עליי. איך אני נכנסת הביתה? מה, כן? האם אני מוכנה האם מה שיקבע לי את מצב הרוח, אני צוחקת, יש מין מושג כזה, זה מצב הכלים בקיור, או אני מחליטה. Okay, מסתבר שיש מושג כזה. כשאני אומרת את זה, אנשים מבינים על מה אני מדברת, אז אני מבינה שיש מושג. מצב הכלים בקיור. אלא לא משנה מה, אני קודם כל באה לפגוש ולהיפגש. אני נפגשת עם הלבבות, אני נפגשת עם אנשים האהובים עליי. בלי שום קשר איך הבית נראה ומה מצב הצעצועים ולא יודעת מה. ועד כמה אנחנו זוכרים להיות במקום הזה. וזאת ה... הרי במיינדפולנס אנחנו יודעים שאחת המילים, אחת הפרשנויות של סאטי זה היזכרות. כל מה שאנחנו עושים פה, כל הזמן, זה לזכור לשים לב. לזכור לשים לב ללב. לזכור את הריווח ואת הקרבה וההתיידדות. זה ההיזכרות. זה ההיזכרות בטבע העמוק שלנו. וביום יום יש לנו המון הזדמנויות. ההיזכרות היא לא לוקחת שעות. אני לא הולכת עכשיו לשבת כדי... אלא זה פשוט התנועה הזאת, רגע אחד, לקחת את הנשימה, פשוט לזכור, פשוט לזכור, שאני רוצה להיות ידידותית לעולם ולחוות את הקרבה הזאת, התחושת קרבה, כי מה שישנה בסופו של דבר זה, תזכרו, כל מה שאנחנו עושים זה עבור עצמנו, עם איזה תחושה אני אסתובב בעולם. תחושה של ניכור או תחושה של קרבה. ויש לנו המון סיבות. מבחינת סיבות, יש לנו המון סיבות להסתובב מנוכרים. יש הרבה סכנות. אנחנו, העולם הופך להיות פחות ידידותי עבורנו. קרבה זה משהו שכאילו באמת. אז זה לא שאנחנו הולכים לחבק ברחוב כל מי שנפגוש, אבל תעשו את זה. חלק מתרגול שאני מלמנת הרבה פעמים בקורסים שהם לא בשתיקה, אחד התרגולים המדהימים זה להסתובב, להחליט שלוקחים, לא משנה אם הולכים מאזור אחד לשני, יושבים בבית קפה, אם אני יוצאת מהאוטו, מהחנייה למקום שאליו אני צריכה, או לא משנה בו, המחליטה שכל מי שאני פוגשת בדרך, דרך אגב, זה תרגול אדיר בנושא של דמות ניטרלית. שלא משנה מי שבא בדרכי, אני מברכת אותו, אני פותחת את הלב.
ואני לא צריכה להסתובב ככה. זאת אומרת, זה לא שאני אראה ווירדי, אוקיי? זה לא זה. אני חושבת שהרבה פעמים הכלח עסוקים איך אני נראית. לא, זה הלב, זה כאילו כל האנרגיה היא לפה ומה אני מסתובבת. יצא לי לעשות את זה בכמה קמפוסים, וזה מדהים לראות. אנשים שעובדים בקמפוסים, כל היום, אתם יודעים, כן, שבוע שלהם, או מתרוצצים מחדר לחדר, מבנה למבנה, והם כאילו רק עסוקים בלהגיע, ולא משנה, ופתאום הם מסכימים לפגוש. בין אם זה תלמידים, ובין אם זה מרצים, ובין אם זה לא משנה, עובדי המוכנות לפגוש, ולראות עד כמה המקום הזה, שאני רק בא לעשות את העניינים שלי, הוא הופך להיות ידידותי עבורי. גם מתחילים לראות את היופי. יש משהו בלהיפתח אל היופי. אז אני מזמינה אתכם לעשות את זה, אני מזמינה אתכם, זו חוויה מאוד מרחיבת לב, מאוד מרגשת, מאוד מרגשת. אוקיי, להיכנס לחדר אוכל ולהפנות מטה לכולם, בין אם זה חדר אוכל בעבודה או בקיבוץ, בקהילות שאנחנו חיים בהן, כל אחד מאיתנו, יש לו את המקומות מפגש, ולפעמים האנשים האלה הם האחרונים שאני רוצה לפגוש בשעה הזאת, ויש לנו את האפשרות מה לעשות עם זה. ולכן היישום של התרגול הזה הוא באמת באמת פשוט, והפשטות שלו זה בעובדה שהוא לא צריך לעצום עיניים. לא צריך לעצום עיניים כדי להתיידד, לא צריך לעצום עיניים כדי להתרכז, ועכשיו למצוא שקט. אתם רואים שזה מאוד שונה מהתרגול של מיינדפולנס. מאוד שונה. זה פשוט להיות. ולהסכים להעביר מרכז כובד לאזור הזה, כמובן באופן מטאפורי לאזור הזה. אוקיי? אז זה, אני מקווה שהרחבתי מספיק את היריעה, כדי שנראה את הפשטות ביישום שלה, וגם באפשרות שלנו לשנות אקולוגיה. איך אנחנו פוגשים את השכנים שלנו? איך אנחנו פוגשים את השכנים שלנו? פשוט ככה. האם הם עוד איזושהי דמות על הדרך ולא משנה מי אנחנו פוגשים, כאילו כמו עוד איזה עץ, עוד איזה חתול, או פשוט יש משהו בלזכור שיש שם אדם. ושוב, לא משנה אם אני אפגוש את עיניו או לא, ואם אני יודעת את שמו או לא. אבל היכולת to recognize, לתת את ההכרה של הלב. אוקיי? אז זה דבר אחד. והדבר הנוסף זה באמת באותם רגעים של שאנחנו מזהים בתודעת הלב את האופן הלא ידידותי שאנחנו כלפי עצמנו. כן? כלפי עצמנו. יש ימים כאלה שזה נראה לנו מאוד לגיטימי לרדת על עצמנו ולהקטין ולא להאמין, ושאנחנו רוצים מעצמנו הוכחות. זה כאילו תמיד יש איזושהי, כאילו נולדנו, זאת הרגשה שלי, שנולדנו עם איזשהו חלק בנו שאנחנו צריכים לפעול לשביעות רצונו. אתם מכירים את זה? כאילו יש שם איזשהו מישהו, משהו בפנימיות שאנחנו לא יודעים עליו, אבל אנחנו כאילו צריכים לפעול לפי איזה שביעות רצונו. יש איזה שהם כאילו סטנדרטים, הצלחות, התנהגויות, ביטויים, וברגע שזה לא קורה, אז התוקפנות אין לה גבול. מה אפשר להגיד פנימה? ואלה המקומות שכשאנחנו הופכים להיות רגישים בתשומת הלב שלנו, אפשר לעצור אותם מהר מאוד ולשנות. או לשנות את הדיסק, לשנות את התגובה. וזאת זה עוד משהו ברגישות הזאת. במקום שאנחנו זרים לעצמנו, או חשים זרות, אז כף היד הרכה הזאת יש לה הרבה מאוד מקום. אוקיי? וגם איך אנחנו זוכרים ומזכירים פנימה. מתה בחיי יום יום, ככה זה. אין איזה זמן. דחל שואלים כמה שעות ביום, באיזה שעות יותר טוב. אז אני אהיה כמו חווה אלברשטיין. לא כל שעה, כל רגע שניתן. כל רגע. אין רגע שהוא מחוץ לתחום. אני חושבת שהמקומות שהרבה יותר קל לנו זה במעברים. זה במעבר. שנייה לפני שאני יוצאת מהבית. לפני שאני נכנסת. בין אם ללימודים, בין אם לעבודה, לכל אינטראקציה. איך אני פוגשת ונפגשת? אוקיי? Okay. אם כמובן באינטראקציות מאתגרות, ואפשר לזהות את זה כבר מראש בבית. איך עוצרים שם? זה המקום. זה פשוט המקום. לכוון את הלב. זהו. אני רוצה לומר שיש פה כלים כבר לכל אחד ואחת. מה שעשינו פה זה טיפחנו כלים גם. וגם ההיכרות, ויש פה כבר את הכלי. יש את הכלי. צריך עכשיו לזכור, רק לזכור אותו. ואפשר להזכיר לנו, לעצמנו, בדרכים שונות, בין אם זה שממקמים את המשפטים במקומות כאלה של תזכורת, ולפעמים אולי זה לא משפט, אולי זה איזה פרח או לב שמזכירים. מה מזכיר לנו לשים לב? מה יכול להזכיר לנו לשים לב? להביא חיוך, להביא התרחבות, להביא קרבה. אוקיי? כמעט בא לי לשאול אם יש שאלות, אבל אני, כן, נראה לי שאני בטוחה, אני רק, אתם יודעים, אני בטח שרק נייצב את התרגול הפורמלי, בסדר? אני אגיד משהו על התרגול הפורמלי. איך משלבים את התרגול הזה עם התרגול של הויפאסנה, עם התרגול של תשומת לב? יש מי שמתאים לו להתחיל בתרגול הזה. זאת אומרת, להתחיל קודם כל במטה, כן, לרווח, להיות בקשר, להיות בקשב, לומר את המשפטים או רק להרגיש את הכוונה, זה לא משנה. אמירת המשפטים יש לה יתרון שהיא אוספת את התודעה. היא אוספת. ואנחנו יודעים שכשאנחנו מתיישבים על הכרית, הרבה פעמים התודעה מאוד מפוזרת, ומספיק אם נאסוף אותה ככה, עם המשפטים, עם הנשימה, נמצא את הסינכרון המתאים. ואז אפשר להקדיש לזה 10 דקות, 20 דקות, ולשבת עוד 20 דקות. עכשיו זה שוב שאלה כמה אתם יושבים וכמה, מה הזמן הזה שמקצים לתרגול. אבל באופן פורמלי ככה זה יכול להיות. יש מי שאומר, אוקיי, בבוקר אני אתחיל במטה, כי זה, כן, אני יוצא לעולם, מתחיל במטה, עושה את התרגול של מטה בבוקר, משהו כמו 20 דקות, ובערב או בזמן אחר מתרגל את תרגול של של תשומת הלב, של הויפאסנה. אז פה כדאי לראות מה מדויק לכם לעשות. Okay? אפשר לקחת את תרגול המטה לכל פעילות גופנית שאתם עושים בבוקר. להליכה, לריצה. זה פשוט רץ בתודעה. הוא לא צריך את המתנוחה הזאת. אז אפשר לבחור שהדרך בין אם זה ברכבת או באוטו או באוטובוס, אפשר פשוט להחליט ששם המשפטים נאמרים. עדיף על כל משהו אחר שיהיה בתודעה באותו רגע, זה בטוח. עדיף שזה מה שיהיה ברירת המחדל שלנו. כן. אתם מסכימים? בואו, נשנה את התוכנה. עדיף כל פעם, עדיף שזה מה שירוץ שם. אז זה לגבי התרגול. לעצמי, לאדם מיטיב, כן, לא צריכים, אני ממש מבקשת שתימנעו מלהפוך את הכרית למקום של מאבקים, אוקיי? מקום של מאבקים זה להביא את כל הדמויות שקשה לנו איתם ולהגיד, עכשיו נראה אותך מתיידדת, אוקיי? אל תעשו את זה. זה לא הוגן. זה לא הוגן, זה לא מכבד את הלב. אנחנו מספיק קשים לעצמנו, אנחנו לא צריכים להביא את זה כמו, הדמויות הקשות זה כמו ריבאונד, זה לחטוף, כן, זה לחטוף את זה בחזרה. אז לכן עדיף לראות, להיות עם הקושי של עצמנו באותה רכות שאפשר, ואתם תראו שמשהו במערכות יחסים משתנות. נכון שאם היה איזשהו חיכוך, אנשים שקורבים לנו, כי אנחנו, החיכוך קורה עם האנשים שקורבים לנו, לא קורה עם האנשים שאין לנו איתם הרבה קשר. קורה עם האנשים שאנחנו נפגשים ויש לנו וחשובים לנו ויקרים לנו וה-well-being שלהם חשוב לנו. ושם נוצרים באמת החיכוכים האלה. אז אפשר להביא על הכרית בלזכור את האיכויות שיש בדמויות האלו, קודם כל. לזכור את האיכויות, לזכור את הקרבה ולזכור את האנושיות דרך התרגול של החמלה. לזכור, לזכור שיש לנו סבל לכולנו. לאף אחד אין בעלות על הסבל. וכשיש חיכוך, אני לא בהכרח סובלת ממנו יותר. אני לא אומרת שאני לא סובלת, אבל לא בהכרח סובלת יותר. אז גם את המקומות הללו. זהו, אני חושבת ש... זה הסל. הסל המלא. יש למישהו שאלה ברמה הטכנית, משהו לא ברור? רק ליישם. אז סטיפן ג'י, you want to come or? No question. Everybody is completely...
We all know what to do, great. Go home. Let them do it.
Let them do it? Okay.
Of the talking.
Okay.
Break the
sound. So, you want me to do it?
Yeah.
Okay.
ניתן לסטיבן לנוע. אז מה, במעבר, כמו כל מעבר, ואני בטוחה שזה מעבר שמעסיק אותנו, חלק מאיתנו יותר, חלק פחות, על המעבר משתיקה לדיבור. ובמעבר הזה אנחנו נדרשים להרבה מאוד עדינות. זה מעבר שדורש הרבה עדינות, בעיקר כדי לראות מה קורה לנו בפנימיות כרגע. מה מתאים, מה מדויק. האם אגרתי הרבה דברים שאני חושבת שאני צריכה לדבר בשביל שבוע שלם. ויש פה מי שבוודאי המעבר הזה מעורר חשש. כי בדיבור יש משהו שיכול מאוד להציף. בטח אחרי שבוע של שתיקה. ודיבור הוא לא רק הרי מילים או תקשורת, יש משהו בדיבור שמביא איתו, זה סיפור של תקשורת. אז איך אנחנו חוזרים לתקשורת? שהיא נשארת קשובה וערה למה קורה למי שנמצא ממולי, שאני מתחילה לדבר. אז בואו נשים לב קודם כל, כל אחד בפנימיות שלו, מה קורה. ואם יש איזושהי רתיעה או יש שמחה מאחזה מהתקשורת הבין אישית. ואני אומרת את זה עכשיו בעיקר כדי מה שיקרה כשאנחנו נצא החוצה. בתשומת לב מה אני אומרת למי אני אומרת. כי מה שקורה לנו על הכרית, גם אם אנחנו כאן מהאיש, לא רק בכרית בכלל, הרי אנחנו לא על הכרית פה רק. בישיבה, באכילה, בשינה, בצחצוח שיניים, אנחנו פוגשים אחד את השני כל כך הרבה פה. ויש לנו לפעמים תובנות לגבי מישהו, או הבנות, או תפיסות. אנחנו מייצרים בשתיקה הזאת, תודעה ממשיכה לעבוד בדפוסים שלה. ולפעמים נורא חשוב לנו להגיד למישהו משהו שאולי ראינו או הבנו לגביו או לגביה. אז צריך לשים לב לזה רק, בסדר? שמי שאנחנו באים לדבר איתו, אכן נמצא במוכנות לתקשורת כזאת, אוקיי, ומספיק פתוח ומוכן, כדי לא להציף. וגם על עצמנו, במעבר משתיקה לדיבור, אנחנו לא באמת יודעים, בכלל בסוף ריטריט, אנחנו לא באמת יודעים את העדינות והרגישות שהתפתחה. כי היא קרה כל כך, בצורה כל כך איטית, אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו נמצאים ברזולוציה אחרת, התודעה נמצאת ברזולוציה אחרת. ולכן, גם לעדינות פנימה נשים לב, בסדר? גם לעדינות פנימה. בהתרוצצות הזו, בזמן הזה, כמה אני מתרוצצת, כמה אני מדברת ועם מי. קשב. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נצא מדיבור, משתיקה לדיבור, ונעשה את זה בזוגות. אז אתם מוזמנים למצוא לכם, להסתובב פשוט ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, ולמצוא בן או בת זוג שתוכלו... חכו, אל תתחילו. נראה שיש לכולם בני זוג. הסתדרתם? הנה, רגע, יש פה את... הנה. אז תשימו לב ככה שיהיה לכם קצת, כן. לכולם יש בני זוג, בני בנות זוג? אנחנו זוגיים, לא? אוקיי. מי שאין, הנה. שלישייה. כל כך הרבה אינטימיות נוצרת בשתיקה. עכשיו צריך לדבר. אז הנה מי. אוקיי, הנה. הנה נכנסה, אוקיי, תהיו בזוג. השתיים שנכנסו, אנחנו בזמן שלא הייתם, התחלקנו לזוגות. יופי. אז אתם יכולים להתחיל מהפרטים הקטנים. לא על החוויות האקסטטיות של המדיטציה, ולא על היגון והאבלות. אפשר גם אחר כך, על כמות הבכי והבכי שהדהד וחזר חזרה, אלא פשוט ממש בשם. אני בטוח שאפילו מכירים את השם, מאיפה מגיעים, ומשם אני בטוחה שכבר תהיה זרימה. אנחנו ניתן 5 דקות. אוקיי, והפעמון יצלצל. שימו לב להיות בחמש דקות, 5 ו-5, נכון? 5 דקות ראשונות, אחד מכם בהקשבה, אחד בדיבור, ואחר כך אנחנו נצלצל בפעמון ונחליף, ככה שיהיה לכם מספיק זמן. בבקשה.